רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם. הגעתם לעוד פרק של עושים תוכנה. אני חן פלדמן, והיום עמית בחופש. תאלצו יחד איתי להתגעגע אליו עד הפרק הבא שלנו. היום בפרק נעסוק בנושא של מיקרו פרונטנדס, שהתחיל להיות מושג שחוסרים עליו לא מעט בשנה האחרונה, ונכנס לחיי המפתחים סביבות שנת 2016. לא מעט כבר צברו ניסיון איתו, או חושבים שהם צריכים להכניס את הארכיטקטורה הזו לפרויקט שלהם. כמפתח עצמאי שעבד עם לא מעט חברות על ארכיטקטורת הפרונטנד שלהם, ברוב המקרים לא ראיתי שימוש בארכיטקטורה הזו, אבל כמעט תמיד צמד המילים נשמעו ממישהו ולא תמיד דווקא בהצדקה. לפעמים זה אפילו בקטע יותר טרנדי, שרק שמעו על זה, ואחרי שאתה נכנס לעומק ושואלת אותו בן אדם על הכיוון, אתה לא שומע תשובות באמת שמדייקות את זה, ואתה מבין שלא כולם באמת מבינים מה זה. אחת המטרות המרכזיות של שם מגנזי, שלום שם, עוד מעט נציג אותך, בפרק הזה, השתצאו מכאן עם הבנה של שימוש נכון בארכיטקטורה הזו, החל משלב הבנת הצורך שלכם, איך להם אתם צריכים אותה, כי זה הכי חשוב פה, התאמה אליכם, בחירה במימוש הפתרון הנכון שלו, אתם לא תצאו פה רק עם ידע, אתם תצאו גם עם יכולת לשאול את עצמכם את השאלות הנכונות, בתהליך שתעברו או עברתם, ותרצו לוודא שעשיתם אותו נכון. הפרק בהחלט יהיה נוח לשמיעה, בעיקר למפתחים עם רקע בג'אווסקריפט, ואולי היו מעורבים בפיתוח אפליקציה גדולה, אבל עם זאת, המטרה שלנו שגם אם אתה מפתח מתחיל או מפתח בקאנד, לא תאבד אותנו ותצליח לפחות להבין את הקונספט. אולי לא באותו עומק של מנוסים, אבל אתה כן תוכל להיות איתנו פה, אז לא להיעלם.
חושבים על הקמת סטארט-אפ? אם כן, יש לכם בוודאי אלפי שאלות. מה הדרך הכי טובה להיכנס לשוק חדש? איך מוצאים השקעה? האם משקיעים מעמק הסיליקון מתעניינים בחברות ישראליות? וגם איך מתמודדים עם משברים? ב-17 בנובמבר יחל שבוע היזמות העולמי, ובמסגרתו יגיעו לישראל נציגים בולטים של סצנת ההשקעות האמריקנית. ביניהם למשל רונלד וייסמן, ראש תחום התוכנה בקבוצת Band of Angels, קבוצת האנג'לים הידועה, וארמנדו ויטארי, מנהל תחום ה-AI בקיירצו פורום. אירועי שבוע היזמות התקיימו בכל רחבי הארץ, כולל מפגשים ממוקדי AI בתל אביב, חיפה ובנצרת. במקביל, אתם מוזמנים לקבוע פגישות אישיות עם המשקיעים האמריקנים. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל, עיינו במגוון האירועים והכנסים השונים והרשמו. חפשו שבוע היזמות 2019 בגוגל או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה.
תהי נמצא היום, כמו שאמרתי, שם מגנזי, סטף אנג'יניר בוויוורק, עם רקע בצד שרת ומובייל, מדי פעם גם כותב בבלוג שלו ועושה הרצאות. בשנתיים האחרונות בוויוורק הוא עובד בעיקר על אפליקציית ריאקט די גדולה, אשר משמשת אותם פנימית בחברה. לפני שנתחיל, לפני שאני אשאל פה הרבה שאלות את שם, גם לכם המאזינים השאלות ונגיע אליהם במהלך הפרק, אני רוצה שנייה לתת רקע קצר מה זה מייקרו פרונטנדס, ובהמשך אנחנו נתעמק בזה הרבה יותר כדי שתבינו שנייה את הרפרנס. הקונספט הזה הגיע לחיינו בשנת 2016, ובעצם לוקח בגדול את הרעיון של מייקרו סרוויסס, מי ששמע את הפרקים שהיו קודם עם דן בנימין, מי שלא מוזמן ללכת אחורה, לעולם הפרונטנד. כמו שבצד השרת גדלו הצרכים וניהו לא מעט אפליקציות מונוליטיות, כמו פרויקט יחיד שהכל נמצא בו, מפלצת שקשה להוסיף דברים ולתקן, משם הרגישו את הצורך לעבוד במייקרו סרוויסס בצורה מבודדת יותר ועוד כל מיני עקרונות שנזכיר בהמשך, גם בעולם הפרונטנד. שבו אתר הוא כבר מזמן לא רק עמוד HTML סטטי, שעושה כמה פעולות פשוטות. חברות יוצרות מוצרים מדהימים ומורכבים, שדורשים הרבה יותר קוד, לוגיקה, מפעם בצד הקליינט, ונהיה מושג חדש שנקרא כבר פרונטנד מונוליט, ממש לפרונטנד שלכם, שפעם היה יותר קטן לפני כמה שנים, היום הוא נהיה מונוליט, הוא כבר גדול מדי לתחזוקה, יש בו המון דברים, מלא צוותים עובדים עליו, הרבה יותר קשה לפתח אותו. הכל תלוי אחד בשני, ועוד בעיות שתשמעו גם משם שהיו בוויוורק, אצלם. לכן די טבעי לקחת את הרעיון, לחלק צוותים יותר למשל על פי משימה. תחשבו שיש צוות אחד שהוא צוות השלומים, צוות אחד שהוא צוות של אולי נושא של פורומים, וכל צוות ממש אחראי על הפרונטד בצד שלו, על הדיבור עם הבקאנד מהצד שלו. יכול להיות גם על איזה דאטאבייס משלהם או תשתית שהם כתוב בפרונטד, והוא ממש מוצר עצמאי שאפשר להעלות ואחרים משתמשים בו ואין ביניהם תלות. עוד מעט, מי שלא הבין עדיין, נבין למה זה טוב ולמה כדאי לעשות את זה ומתי, ותמיד בשביל זה טוב להתחיל מהסיפור. אז בואו נתחיל רגע מהסיפור שם. מה הביא אצלכם בוויוורק לנקודת הרתיחה הזאת של כאילו, טוב, עכשיו מייקרו פרונטנד, ולא רק כי, שמענו שזה משהו חדש, בואו נשתמש בזה.
קודם כל, חשוב להבין שזה נקודת רתיחה, ולא איזה משהו שהתחלנו ממנו. זה, כמו שאמרת, שאלה מאוד טובה מעולמות מייקרו סרוויסס, אף אחד לא מתחיל ממשהו כזה. אתה מתחיל ממשהו כנראה קטן, משהו נחמד, מנג'בל, שאפשר לעבוד עליו. ככה אנחנו התחלנו. איזה מערכת ריאקטית במקרה שלנו, מערכת לניהול די קטנה, צוות אחד שיכול להשתלט על כולה, מכיר את כל האספקטים שלה ויכול לרוץ יחסית מהר. וזה גדל, 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 ולאט לאט נכנסו עוד אנשים, עוד פונקציונליות, עוד צוותים שרצו להוסיף דברים, והתחלנו להבין שזה קצת גדול מדי. עכשיו, זה לא איזה משהו שכולם קמים בבוקר ומבינים, זה גדול מדי, אלא יש כל מיני סימפטומים.
מה למשל?
בסדר, למשל, היו כמה מקרים, כן? זה כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ואז מגיע איזה קש ששובר את קו הגמל. אני יכול לזכור לפחות שני דברים שהיו יחסית בולטים. אחד זה, כתבנו בשביל כל האפליקציה איזשהו API, בשביל לתקשר עם כל מיני שרתים שיש לנו. אין מה לעשות, זה, יש כל מיני utilities function וכל מיני דברים שכל אחד חוזר אחד אחרי השני. אז בשביל שכל אחד לא ימציא את הגלגל מחדש, אז כתבנו איזשהו קלאס כזה או איזה library קטן של תקשר עם השרת. אבל היה מאוד קשה לפרוס את זה לכל האפליקציה. כן, מי שכתב את זה, זה היה צוות אחד, אולי עוד צוות שמנורא קרוב אליו, עוד איזה שני אנשים שיודעים לדבר, והפריסה לכל האפליקציה הייתה נורא נורא קשה, בגלל שהיו המון אנשים והמון צוותים, ועד שזה מחלחל, ואז בסופו של דבר מצאנו את עצמנו עם שני דרכי תקשורת לשרת, הישנה והחדשה, וכל פעם היה PR אחר, ולא ידענו בדיוק, רגע, זה מהקוד הזה, זה מהקוד הזה, בכלל צריך להשתמש ב-API החדש, אנו רק קשה לפרוס איזה פרדיגמה אחת או משהו אחד לכל הצוותים.
כשאת אומר פריסה, אתה מתכוון בעיקר, תקשיבו, תכירו את הדבר הזה, תבינו מה צריך לעשות, או פשוט, כאילו, ורק צריך להגיד להם, או יותר בקטע של פריסה טכנית שפשוט קשה לעשות?
לא, education, של ככה עושים דברים מעכשיו. הנה API שהוא יותר בטוח, הוא יותר קל, יותר נוח לתפעול, וכולי.
כן, לצורך העניין מספיק לשים אותם בחדר ותעשו את זה, אבל בפועל זה לא באמת עבד.
כי אפשר לשים את כולם בחדר, כי אנשים משתנים, כי הקוד משתנה, אז נורא קשה להגיד לכולם פעם אחת, הנה ככה עושים דברים מעכשיו. הקומוניקיישן יהיה הרבה יותר קשה. זה use case אחד שבאמת היה לנו קשה, ולאט לאט הדרכי תקשורת עם השרת התחילו להיפרם ולצבור מרחק אחד מהשני.
נהיה הלגאסי כבר בשלב הזה.
נכון. דבר שני, היה איזה שינוי אחד, צוות אחד עשה איזה שינוי בסטיילינג של קומפוננטה של הדייט פיקר, לבחור תאריך, ו-out of nowhere פתאום גילינו אחרי כמה ימים שבאיזה קורץ פס נורא נורא עמוק של צוות אחר בכלל לא קשור, שברנו שם דברים. היה איזה דיפנסי שלא ידענו בכלל שיש שם קשר, לא היינו דרכים לגלות שיש קשר, אף אחד לא קיבל נוטיפיקציה, האנשים בשני הצדדים לא היו מעורבים, והיה ממש קשה לנהל את כל הדיפנסיז, והיה, מן הסתם יש המון המון דיפנסיז, בין כל מיני חלקים בקוד, ולא היה ויזיביליות, ולא ידענו איך לנהל את זה בכלל.
כמה אנשים הייתם בשלב הזה, שכל זה קרה?
בשלב הזה כבר היינו כמה עשרות טובות, אני מניח 30, אולי 40, כל אחד בווליום אחר של מעורבות, לא כולם, לא כל ה-40 אנשים כל יום נוגעים בקוד, שזה גם איזושהי pain של אנשים מורים, חודש לא עובדים, ואז חוזרים למערכת ודברים קצת משתנים, והם לא יודעים איך דברים משתנו, אתה לא יודע איך לתקשר להם שדברים משתנו.
אני שומע שיש עשרות אנשים, צוות, חברה, גודלים, מגניב, מוצר, זה אומר שמשהו מצליח, ואז פתאום נוצרות הבעיות של כאילו איך עושים שינויים, ועדיין נשארים גמישים ועושים את זה מהר. מהבעיה שאתה אומר פה נשמע לי ש... הייתי יכול לבוא וליצור איזה דוקומנטציה. למשל, יש כלי שנקרא נכון קונפלואנס של ג'ירה, או סתם כלי אחר, או בדוקומנטציה של גוגל דוקס. הייתי יכול להיות מה שנקרא, אני לא אגיד את המילה הזאת פה, אבל בוא נגיד קשוח בפיארים, ופשוט למנות כמה טכנולוגים מהצוותים שישימו לב, ואין סיכוי שמישהו מכניס קוד שלא כל המובילים הטכנולוגיים מכירים ומבינים את התשתיות. יש דוקומנטציה שכל מישהו חדש או חוזר עובר עליה, ולכאורה זה בסדר, לא? זה פותר את הבעיה.
בעולם אוטופי אולי, אבל אם נלך רגע לעולם האמיתי, זה יכול ליצור כמה בעיות. אחד זה המובילים הטכנולוגיים האלה, תיקח קבוצה של 40 איש, כמה מובילים טכנולוגיים תעשה? אז תשים שם 5, 6, נגיד. משהו כזה. זה רוב מה שהם יעשו, כן? יהיו גייטקיפרס, יהיו על PR'ים כל היום, אם כמה מהם חולים נוצר בטלנק, אם אתה בניו יורק ובישראל ובדיוק תקופת החגים בניו יורק, אז יש מעט מאוד אנשים מישראל שיכולים לאשר דברים. נהיה איזה בטלנק וזה it won't scale בסופו של יום. זה דבר אחד. דבר שני, כמה שתשים דוקומנטציה בחוץ, כמה שלא תרשום רידמי טוב, כמה שלא תעשה הרצאות ותשלח מיילים, אנשים לא קוראים את הכל ותמיד משהו נופל בין הכיסאות. ודבר שלישי, אנחנו לא רוצים שיהיו איזה 5 אנשים שהם יודעי כל והם מחליטים על הכל. אנחנו רוצים לתת קצת חופש לצוותים. אנחנו רוצים לתת להם איזו אוטונומיה לעשות דברים אולי טיפה אחרת. אולי הצרכים שלהם מעט שונים. אולי הם לא צריכים להשתמש ברידאקס כמו שאנחנו חושבים או צריכים לעשות במודולים שלנו. תן להם את החופש הזה לעשות. בגלל זה רצינו לתת קצת אוטונומיה לצוותים אחרים ולא לתת, הנה, ככה עושים דברים ואלה חוקי ברזל וחוקים האלה נכתבו בדם ואלה 5 אנשים שאתה צריך לשכנע כל פעם. אז כן, זה יכול לעבוד ב-use cases מסוימים, אבל כמו שאמרתי, יש איזה downside בדברים האלה. בטח שאתה גדל יותר ויותר ליותר אנשים.
כן, כלומר בעצם אתה אומר שאם אתם קטנים, סבבה, תשים איזה 2 אנשים, 3 אנשים שמחזיקים, ואתם לא תכננים לגדול בשנתיים הקרובות, יכול להיות שזה פתרון שהוא באמת זול לכם יחסית, מבחינת cost effective, כי בסדר, אנשים יהיו קצת יותר עסוקים בתקופות, אבל לא תצטרכו עכשיו לבנות ארכיטקטורת מייקרופונדד, שאולי נדבר חדשה ולשנות הכל, כי זה מחזיק. אם אתם משתנים כל הזמן, גודלים, יש דרישות שונות, הדבר הזה הוא כבר לא סקלבילי להחזיק את האנשים, ועדיף שאנשים יהיו מוכווני ארכיטקטורה וקוד, וזה מה שיגביל אותם במרכאות, להישאר באיזה מסגרת מסוימת או לעבוד בצורה מסוימת, ואף אחד לא יצטרך לפקח עליהם, כי הארכיטקטורה כבר מובנית לגרום לזה בגדול.
נכון.
אלא אם כן מישהו באמת מתחכם, ואז אתה יודע, אי אפשר לעצור אותו.
נכון, אבל בשביל זה יש מנגנוני איזונים ובלמים. קח לך קצת חופש, אבל אל תעשי יותר מדי שטויות.
אז אם עכשיו נסכם שנייה לפני שנמשיך, מתי אני מבין, אני עכשיו מישהו מאזין לפרק, והוא יושב באיזה חברה, אומר, בוא נה, אני מזדהה עם חלק מהדברים, אנחנו גודלים, אנחנו כבר 20-30, יש לנו קצת בעיות כאלה, של באגים, עניינים, ניסינו דברים, אנחנו רואים מתלבטים אם כן לנסות לשים יותר חבר'ה שיעשו PR'ים או שיטות אחרות, או בישיבות יותר, או ללכת על הפתרון של מיקרופונדן. אז מה הנקודות ככה לסיכום, שאני אומר, יש לי מספיק בלגן כדי לפחות לבחון את השינוי הזה.
אז קודם כל שהתקשורת כבר נעשית ממש ממש קשה. שאתה רוצה לדחוף איזה משהו רוחבי, לא איזה פיצ'ר באיזה פינה, משהו רוחבי, אתה אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אתה רואה שדברים נופלים בין הכיסאות, שאתה עושה משהו גדול בארכיטקטורה ומאחורי הקלעים, בקור פונקשן של האפליקציה, ואתה יודע שזה לא נפרס לכולם, לא כולם מתחילים להבין אותו. שיש פשוט המון המון תלויות בין כל מיני קומפוננטות, שאתה לפעמים כמו איזה צעד קדימה באיזה משהו, ואז אתה קולט שהרסת כל כך הרבה דברים מסביב, ואז אתה הולך 2 צעדים אחורה. והכדור צמר הזה שאתה צריך כל הזמן לפרום אותו, הולך מסתבך יותר ויותר. וגם אתם רואים שאתם מבלים המון המון זמן בפגישות של להסכים על דברים. כי יש צוותים שרוצים ללכת ככה, ויש צוותים שרוצים ללכת ככה, ויש פתרונות שהם טובים לצד כזה, ויש פתרונות שהם טובים לצד כזה, ואתם לא חייבים להגיע להסכמה. זה בסדר שצוותים אחרים יהיו ככה, ודברים טובים אחרים יהיו ככה, אבל יש איזשהו קונספציה של אפליקציה אחת צריכה להיות אליינד והכל, והאליימנט הזה והוויכוחים האינסופיים האלה גוזלים המון המון זמן, ואתם כן רוצים לתת אוטונומיה.
כן, יותר מדי דמוקרטיה במקרה הזה.
לפעמים דיקטטורה זה סבבה.
כן, במקרה הזה אולי נכון. אוקיי, וכמו שאמרת, באגים שיש ושהגייט קיפר שמינית גם עם תותחים, פתאום העבודה שלהם, הם מפסיקים לכתוב קוד, והם היו מאוד יעילים לפני,
כן.
אז הם פותרים בעיה אחת ונוצרת לך בעיה אחרת, ועכשיו, אוקיי, אני מבין שיש קצת בלגן, ואני חושב שאולי כדאי לי לעשות שינוי כזה. לפני שנסביר את ההבדלים, היה לך איזה דיסקליימר שהיה חשוב להגיד שנייה, על החשיבות של הדבר הזה. כאילו, מה היית רוצה להגיד לאנשים לפני שמקשיבים לכל ההסברים על מייקרופונטן?
של, קודם כל, הדבר הכי חשוב זה, אם אתם לא בטוחים שאתם חייבים, חייבים, חייבים לעשות את זה, אל תלכו לזה עדיין, אוקיי? תבחנו את זה טוב, טוב. כאילו, זה לא איזה NPM פקד שאתה מוסיף, ואז הכל נראה יותר טוב. זה שינוי פרדיגמה די גדול, ולוקח כמה חודשים טובים עד שכולם מתרגלים לזה. יש כאבי גדילה די עצומים, ולוקח זמן להתרגל לדבר הזה. ויש המון תהליכי בנייה שאתם צריכים לעשות מאחורי הקלעים, עד שאתם תכלס יכולים להתחיל להשתמש בארכיטקטורה הזאת, והיא תהיה חלקה. אז לא לרדוף אחרי הבאזורד הבא. תנסו להבין האם אתם באמת צריכים את זה, האם הפתרון שלכם כרגע הוא משהו שאי אפשר להתגבר עליו עם עוד איזה שהוא, לא יודע, אולי איזושהי שכבה של טסטים שאתם צריכים לעשות. אולי להוסיף יוני טסטים שסוגרים הרבה הרבה פינות של באגים שמשפיעים על כל מיני דברים. אולי כן אתם עדיין יכולים להוריד איזשהו אכיפות קוד, שאנשים כן עדיין יהיה להם את הכוח להשתמש בכל מיני דברים, אבל זה עדיין לא ישפיע על כל המערכת. אולי כן תצליחו להשתמש באיזה גייטקיפרס כאלה, אנשים שעדיין יכולים לעשות את זה, וזה לא ייקח להם 90% מהזמן שלהם.
נכון, כי באמת כל הפתרונות שאמרת, זה פתרונות שלוקח במרכאות שנייה, דקה ככה לממש, ואתה די מהר מבין את הערך שלהם, ושאתה נכנס עכשיו למיקרופרונטן, זה לא לעשות עכשיו איזה NPM אינסטול על ספרייה, ולעבוד באיזה צורה, או ללמוד משהו, ותוך שלושה ימים כולם שם, זה מדובר, אתה אומר, על חודשים, עד שמתרגלים לזה, ועד שעובדים ככה, וזה טוב יותר לטווח הארוך, אבל לקצר, אתם באמת צריכים להבין אם זה שווה לכם את ההשקעה הזאת. עוד שאלות, למשל, כמה הם הולכים לגדול, כמו שאמרנו, אם הם לא הולכים לגדול, אז אולי הבעיה הזאת לא תגדל ולא תחמיר, אז בסדר להיות ככה עוד שנה. כמה אנשים עכשיו יתחזקו את הדבר הזה? יש לנו מי שתחזק, או שאנחנו צריכים מלא פיצ'רים חדשים, ואין זמן עכשיו למלא ארכיטקטורה, כי הכל הולך להשתנות אולי שלקוח אחר יסגור עכשיו עם אותה חברה שיחסית אולי בתחילת דרכה. ועכשיו, בוא נבין רגע, הרי המושג הזה לא מוצא מאפס, כמו שאמרנו, מיקרופונדן. זה נלקח הרבה מעולם המיקרוסרוויסס, ולמי שאולי מכיר עכשיו מייקרוסרוויסס או לא מכיר, הייתי רוצה שרגע נסביר לו מה דומה, קודם כל מה העקרונות החשובים שרלוונטיים פה, מה דומה, מה אולי שונה, וזה יעזור אולי לאנשים לחדד את המושגים פה.
אז בוא נתחיל ממה מה דומה.
Yeah.
אז בסופו של דבר אנחנו רוצים, יש לנו בערך את אותו סימפטום, אוקיי? שיש לנו איזה מונוליט, לא משנה איזה בבקנד או בפרונטנד, שהמון אנשים יושבים עליו, תורמים קוד, קוראים קוד, מוסיפים פיצ'רים, פותרים באגים, ולפעמים דורכים אחד על הרגליים של השני, ומפריעים אחד לשני. ואין איזשהו אליימנט או משהו כזה ביניהם, ומאוד מאוד קשה לתחזק את הפיסת קוד הזה שיש לך ביד. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להפריד את זה לחלקים שהם מנג'בל. ולא רק מנג'בל, שיש אחריות מעשית ברורה, על כל פיסת קוד. כשיש לנו כזה כדור עצום, ושיש באג בו, אנחנו לא באמת יודעים למי לפנות, מי אחראי, מי צריך לתקן את זה. ברגע שהפרדנו את זה לכדורים קטנים, אנחנו יודעים, הכדור הכתום, שייך לצוות הזה, אנחנו יודעים שהוא אחראי על זה.
הרבה יותר קל להבחן.
כן. אז בסופו של דבר, אנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה, את הדבר הגדול הזה, להפריד אותו לחלקים שהם מנג'בל, שיש עליו accountability נורא נורא ברור של צוותים, וכל API או תקשורת או תלות בין החלקים הקטנים האלה ברורה, אפשר בקלות לשנות אותם, זה לא איזה משהו נסתר שאם אני משנה פה משהו נשבר במקום אחר, זה משהו שרואים נורא בקלות, וגם אם משהו נשבר, הוא משפיע על החלקת אלוהים הקטנה שלו, ולא מפיל את כל המערכת במכה אחת. אוקיי? אז יש כמה סעיפים או תנאים או דברים שאנחנו רוצים להשיג בכל השבירה הזאת הקטנה של מייקרו סרוויסס או מייקרו פונטנס, איסוליישן
אז בוא נסביר אותם במשפט נגיד כל אחד.
אז בעצם מה אנחנו רוצים להשיג פה? אחד זה high cohesion, שדברים שהם קשורים אחד לשני, שישבו לאחד עד השני. Mm-hmm. וזה לא משנה אם זה מאחורי הקלעים, ה-redux reducer, הסלקטור, הקומפוננט ה-TUI, מה שעושה פאצ'ינג לשרת. לוגית, זה עושה את אותו דבר, וזה קרוב אחד לשני, ואותו צוות אחרי על זה, צריך לשבת אחד לשני. דבר השני זה coupling שהוא לוס בין שני דברים. כמו שאמרנו, אם שני כדורים או שני מודולים לא קשורים אחד לשני, אנחנו רוצים להפריד אותם כמה שיותר, שלא יהיו איזשהו dependency מאחורי הקלעים שלא רואים אותם. דבר שלישי זה להקטין את הבלאסט רדיוס של כל מודול ומודול, כי אם משהו אחד נשבר במקום אחד, אנחנו לא רוצים שכל המערכת יישבר, אבל בגלל שמישהו עשה איזה טעות בפונקציה אחת, אז ממש להקיף את זה באיזושהי גדר, שזה לא ישפיע על כל האפליקציה כמכלול. דבר רביעי, זה הדאטה של כל מודול, אם זה משהו שהוא שולף מהשרת, אם זה איזה סטייט שהוא שומר, אם זה משהו שהיוזר עושה, הוא צריך לחיות בתוך המודול שלו, כי אני כל הזמן יכול לשנות את הדאטה, לשנות את הסכמה שלו, למחוק אותו אם צריך.
בתוך המודול שלו, בצד הפרונט-אנד עדיין. כלומר, לא בהכרח באיזה דאטאבייס, אולי אם יש לי דאטאבייס מקומי של מונגו, דברים כאלה, אבל נשאר בצד הפרונט-אנד.
נכון, בהשאלה למייקרו סרוויסס, אז לכל סרוויס יהיה את הדאטאבייס שלו, ולא איזה דאטאבייס שכולם חולקים. זה ממש ממש דומה. והדבר האחרון זה, אם אני כן רוצה לתקשר בין מודולים, וכן אני צריך דאטה ממקום אחד, כן לתת איזה אקשן, לעשות משהו אחר, לעבור דרך איזה שכבת API. מוגדרת, ברורה, בלי איזה דברים נסתרים. שנראה את הקשרים ונדע מה קשור למה ומה משפיע על מה. אז זה בערך החמישה דברים שאנחנו רוצים להשיג. No matter if, אם אנחנו מדברים על ה-back-end, front-end, זה פרדיגמות נכונות לבניית תוכנה.
אוקיי, אז בעצם אם ניקח עכשיו את כל הדברים שאמרת, את כל העקרונות, תן לי איזה דוגמה, אפשר אפילו ממה שאתם עושים, של משהו שבניתם שהוא עצמאי, שפעם אולי היה חלק מפרויקט ענק, ועכשיו, או במקרה ששיניתם אותו, הוא הפך למשהו של צוות עצמאי, ותתאר לי ככה באיך הוא בנוי. איך הוא בנוי עכשיו, לעומת איך הוא היה בנוי קודם.
אז אני אתן דוגמה, לפני שניכנס באמת לדברים הטכניים הממש עמוקים, אני אתן דוגמה נורא נורא פשוטה. יש לנו אפליקציה שהיא בעצם דשבורד, שאפשר לעשות שם המון המון דברים, בעצם כל מי שמנהל את הבניין אצלנו, יכול להבין מה קורה בבניין, ויכול לעשות כל מיני אקשנים בבניין, לשנות דברים. בקיצור, יש לו איזה דשבורד נורא גדול, אפליקציית ווב, שאחד מהדברים שם זה לטייל בבניין. יש לו איזה מפה אינטראקטיבית, להבין איזה משרדים יש לי, באיזה קומות, מי יושב איפה וכו'. וכל הקומפוננטה הזאת זה היה ממש עמוד, כל הקומפוננטה הזאת ישבה כחלק קוד ארי בתוך הקודבייס שלנו, אבל כשאני שיניתי איזה משהו בסר, כשאני שיניתי משהו בלוגין, או כל מיני קומפוננטות שלא קשורות לקומפוננטה הזאת של המפה, הם היו צריכים לראות את זה וקיבלו נוטיפיקציה. מצד שני, שהם שינו שם דברים בתוך ה-SVG, או בתוך ה-Navigation, או איזה קליק הנדלר, גם אנחנו קיבלנו נוטיפיקציה, ולא היינו צריכים לעשות את זה. אמרנו, אוקיי, לשני ישויות בלי תלויות. יכול לקחת את זה הצידה, את החלק הזה של המפה, לממש את זה באיזה ריפוזיטורי אפילו אחר, כי אותי זה לא מעניין. ובאמת בנינו את זה כ-NPM מודול, ממש NPM שאנחנו
ממש
מתקינים.
ממש רפוזיטורי משלו בגיט.
והם עושים שם בריפוזיטורי שלהם שינויים, וכשהם רוצים תכלס לעשות לזה אפלי, אז הם מעלים גרסה או משהו כזה. אני לא מדבר פה על השיטה, אם זה הדרך הכי נוחה, או אם יש דברים יותר נוחים, והאם כל הוולוסיטי עולה, אבל בקונספט, קונספטואלית, זה שני דברים שהם מנותקים אחד לשני, מהשני, כמעט באופן מוחלט, יש שם איזה נקודת השקה ממש ממש מינימלית, אבל אנחנו רואים איך זה שונה. איך זה ממש
לכם בעצם, עמדתם בעקרונות של דאטאבייס משלכם מקומי, או מידע והכל, כאילו איך זה הבנוי פתאום בצורה החדשה?
אז אחד, יש לו NPM משלו עם React משלו, שהוא מביא את ה-React.
React משלו, כלומר, הוא יכול גם לחדש גרסה, ללכת גרסה אחורה, לא משפיע על אף אחד אחר.
נכון, לפחות ככה התחלנו בהתחלה. יש לו Redux משלו, יכול להשתמש אפילו לא ב-Redux, יכול להשתמש ב-State Management משלו, לא אכפת לנו. וכל מה שאנחנו צריכים בין האפליקציה ל-NPM מודול הזה, זה mount ו-unmount. כשאנחנו נכנסים לעמוד, אנחנו שמים את הקומפוננטה הזאת, נותנים לזה כל מיני properties, כי זה בעצם קומפוננטת React, וכשאנחנו לא צריכים, כשאנחנו יוצאים, אז זה unmount רגיל, בלי שום להתעסק בתוך הדברים שלהם או לשנות דברים.
אוקיי, אז מה שמעניין אותי, שעכשיו צוותים עוברים פתאום, בעצם מונוליט פרונט-אנד אחד גדול, שהם פשוט מתקשרים ביניהם באמצעות PR-ים ודרכים אחרות, פתאום עוברים למייקרו פרונט-אנד. אז עכשיו אתם הוצאתם לצורך העניין את הניווט בבניין, את להבין איפה אתה נמצא, לא איפה אתה נמצא, כאילו לראות כל מיני דברים שקורים שם. אז אחריות היא לגמרי שלכם, כלומר, הצוותים האחרים, לא, לצורך העניין, ראש קטן, לא מעניין את מה אתם עושים. הם נהיו ממש לקוח שלכם, והם אומרים, תקשיבו, אתם תספקו לנו את המוצר הכי טוב שעושה את הדבר הזה, ואנחנו פשוט נשתמש בו. לא צריכים לדעת כלום לא תקשר איתו. עכשיו, השאלה היא, האם אצלכם, או באופן כללי, נכון, שיהיה מעל כל הצוותי מיקרו פרונטנד הזה, צוות אחד שהוא מאגד הכל, היה לכם אחד שהוא כאילו מחבר את כל חלקי האפליקציה ויותר מכיל את השלד, שיש להם ריפו משלהם נגיד, זה לדעתך נכון?
אז אנחנו תכף ניכנס לזה יותר לעומק, אבל בסופו של יום, כן, ברגע שיש לך המון 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 צוותים, וכל אחד משנה גרסה פה, מוסיף API פה, צריך איזה מישהו שיחבר את כל הדברים האלה. ידע מתי להתקן דברים, אם משהו קורה, הוא ידע גם לתת את התשתיות של API בין אחד לשני, אם יש איזה באגים או אירורים, איך לדווח אותם ואיך לשלוח אותם לאנשים הנכונים. יש איזשהו סטיצ'ינג לר מעל כל זה, שידע לחבר את הכל לאפליקציה אחת.
בעצם אתה רומז, בוא נתחיל לדבר על הארכיטקטורה ואיך הלארס בנויים.
נכון.
דיברנו על עקרונות, לקחנו פה שנייה דוגמה. עכשיו אולי נכון שנייה לעשות, נגיד אני עכשיו הבנתי, כמו שאמרנו, שאני צריך לעבוד במייקרו פרונט-אנד, אני בחנתי את הרעיון, אני כן רוצה לעשות את זה. עכשיו אני שנייה מנסה להבין מה הארכיטקטורה שהיא best practice לדבר הזה. בוא תסביר על הדבר הזה, איך אתה חושב שזה בנוי, או איך אתה אפילו יודע, ומה האפשרויות.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני עשיתי, כן? אני נשלחתי למשימה להבין מה best practices, תביאו לי משהו שדרג אנד דרופ שנוכל להתחיל עם זה בקבוצה שלנו, וחיפשתי איזה משהו מוכן. אז אחד, לא מצאתי משהו מוכן, שלפחות טוב שכולם משתמשים בו, וזו הדרך הנכונה.
גוגל לא עזר הפעם.
נכון. למרות שנברתי לא מעט. ודבר שני, ראיתי שגם שמדברים על מייקרופונטד, אז כל אחד קצת מתכוון למייקרופונטד אחר. מה זאת אומרת מתכוון? זה אומר, הבעיה שלו היא טיפה שונה. לא לכולם יש את אותה בעיה, ולכן הפתרון, למרות שכולם קוראים לו מייקרופונטד, הוא לפעמים קצת שונה מבעיה לבעיה.
ככה, ללכת הצידה לאיזה משפט קטן, איזה בעיה שנייה או שלישית נוספת שהיא ממש נפוצה, אבל לא שלכם ראית?
אנשים שרוצים להעביר את האפליקציית אנגולר הישנה שלהם לריאקט. אז הם לא יכולים לעשות את זה ביום אחד. כן? זה לא איזה PR אחד שכותבים את הכל, הכל, הכל בריאקט, ואז יום אחד מחליפים את ה-URL ועכשיו מתחילים לעבוד.
אפשר, אבל זה לא כל כך יעיל.
רוב האנשים לא יעשו את זה.
כן.
רוב הפרודקט מנג'רס גם לא ייתנו לך לעשות את זה. אז אנשים רוצים לעשות לאט לאט, להעביר, אוקיי, אני חושב שריאקט זה הדרך הנכונה, בוא נכתוב פיצ'ר אחד בריאקט, ככה יהיה לי יותר קל לשכנע מנהלים, נכתוב עוד כמה פיצ'רים בריאקט, ככה נגלגל את זה אחד לאט לאט.
או כדי להיות פוליטיקלי קורקט, אולי מישהו עובר מריאקט לאנגולר.
כן.
גם אפשר.
זה לא משנה, כל ריאקט, אנגולר, ויו, יש אנשים שעברו מ-JQuery לאיזה פריימורק, לא משנה, אבל אתה צריך rolling it out slowly, כן? אז זה גם מייקרו פרונט-אנד, כי יש לך בעצם שני אפליקציות, הישנה והחדשה, והם חיים באיזושהי תקופת זמן, אחד ליד השני, ביחד.
שעוד מעט נראה לי נסביר את זה כחלק שנעבור על הדרכים לממש מייקרו פרונט-אנד, אבל זה עוד בעיה.
נכון.
היה זו בעיה שלישית שנתקלת בה מסוימת, שכדאי להזכיר?
אני לא יודע, אולי זה תת בעיה של הדברים הקודמים, אבל הרבה אנשים רצו פשוט לתת עמוד לכל צוות, ויכול להיות שהם משתמשים באותה ארכיטקטורה, יכול להיות שלא, פריימוק אחר או שונה, אבל פשוט, הנה, קחו עמוד, תעשו בפנים מה שאתם רוצים, אוקיי? יכול להיות שהעמוד הזה משתמש גם לאפליקציות שונות, מישהו אחר משתמש בעמוד הזה, אבל האפליקציה הזאת צריכה עמוד שאתה תראה את זה, ואיכשהו צריך להגיד פשוט עמודים.
הבנתי, זה אפילו לא נוצר מבעיה של כואב לי, באג עם עניינים, זה פשוט בא פרודקט אפילו, או מישהו ביזנס, אמר, אני רוצה שהצוות הזה יחיה על זה, כלומר, מבנה ארגוני ישפיע
בדיוק
על הצורה שבה צריך לעבוד, ולא הפוך.
בדיוק.
אוקיי, מגניב, אז בוא, מעולה, אז שמענו, זה שלוש בעיות מעניינות, וחשוב שאתם שומעים את זה, תבינו ששם באמת מדבר פה בעיקר על הבעיה שלהם, ויש עוד בעיות, ואולי אפילו כאלה שלא הזכרנו, אז אתם מוזמנים גם להגיד לנו את זה אחר כך בקבוצה, ולהם גם יש כמה פתרונות שעוד מעט נעבור, אבל לפני זה ארכיטקטורת השכבות של שם מגנזי.
שוב, זה איזה mind mapping שעזר לי להבין, אבל בסופו של יום יש לכם את המודולים, כן? זה השכבה למטה, כן? זה הפרודקט, זה הפיצ'רים שאתם שולחים ללקוח, שולחים ליוזר. ומעל זה יש עוד איזו שכבה שהיא יותר תשתית קור, בוא נקרא לזה. כי בסופו של יום יש המון המון פיצ'רים שמשותפים לכולם. כמו אנליטיקות, כמו סשן מנג'מנט, כמו נוטיפיקציות אולי, נביגיישן. ואתה לא רוצה שכל אחד יממש לוגין משלו, אתה לא רוצה שכל אחד יהיה נוטיפיקציות משלו, אז אתה כן רוצה איזה משהו שמשותף לכולם, שהם לא ימציאו את הגלגל מחדש, ואני קורא לזה תשתית קור. זה פיצ'רים שכולם משתמשים בהם.
זאת אומרת, אם עכשיו יש לי מול הפנים דף, ציירתי עליו ריבוע, למטה ציירתי ריבוע יחסית גדול שמכיל כל מיני מודולים, שכל צוות אחר לוקח אותם, שזה המייקרו פרונטן, למעלה יש עוד מלבן ענקי של קור שכולם משתמשים בו, והאם יש עוד איזה שכבה?
אז יש עוד איזה שכבה מעל, שזה בעצם הסטיצ'ינג לר, שדיברנו עליה מקודם. כי זה דבר, אתה צריך איכשהו להדביק את זה לאפליקציה אחת, לטפל בדיפלוי, לטפל באירורים, לטפל בכל הדברים היותר דב-אופסים אולי.
כן, כל העטיפה, כל הדיפלוי, כל הדברים האלה, זה מין צוות ראפינג כזה.
נכון. שזה גם קשה בפני עצמו, איך אתה עושה לזה רול, איך אתה עושה לזה רולבק אם צריך, אתה עושה לדיפלוי, האם כל, אם אני משנה מודול אחד, האם כל האפליקציה צריכה לעשות דיפלוי או רק אחד, איך אתה מטפל בקוד ספליטינג אם אתה צריך, איך אתה מעדכן גרסה, אולי של ריאקט, אולי של כל מיני דברים כאלה, ואיך אתה דואג שהבנדל סייז יהיה מנג'בל איכשהו.
זה נשמע ממש כמו צוות שלא רק היכולות שלו, גם העניין של אותם אנשים שעובדים צריך להיות טיפה שונה מאותם אלה שכותבים את העמודים, ממש אנשים עם יכולות מסוימות שעדיף לשים בצוות כזה.
נכון, בגלל זה אני קורא לזה סוג של דב-אופס, למרות שזה זה לא באמת דב-אופס, אלא זה הברזלים מאחורה. אוקיי, הם צריכים, שם זה ההתעסקות באמת בפיור ג'אבסקריפט, ואיך עושים דיפלוי, ואיך עושים אסט מנג'מנט, יש להם מעט מעט מאוד נגיעה בפרודקט עצמו ובפיצ'רים עצמם.
הם פחות יכתבו עכשיו קומפוננטות ריאקט שמציגות ה-UI וניהול סטייט בדרך כלל, הם לא יכתבו גם את הקור, יהיה צוות קור אולי שעושה את זה בנפרד, או שכל צוות יתרום לקור בעצמו, גם אפשרי. הוא ממש צוות שיבין איך עושים את, כמו שאמרת, את הדיפלוי, איך עוטפים את הדברים, איך אומרים לצוותים, תקשיבו, משהו בתקשורת ביניכם לא מסתדר, אני משתמש בשניכם וזה פשוט לא עובד, וכל מיני כאלה.
וזה בעצם האוברד הכי גדול שדיברנו עליו בהתחלה. כי השכבה הזאת לא קיימת באפליקציות view רגילות. יש כזאת שכבה, אתה צריך לעשות כן דיפלוי, אבל זה יחסית כן מובנה וכן פתור. פה אנחנו מציגים לייר חדש שיש עליו לא מעט עבודה, בטח בשלבים הראשוניים של הפרויקט.
מה קרה אצלכם מתוך סקרנות קודם, לפני שהיה את זה, היה לכם איש דב-אופס בכל צוות, אנחנו, או איש דב-אופס אחד שעשה את הכל?
לא, אז השתמשנו בדברים הדי רגילים. וויפק, סירקל סי-איי, נטליפיי, S3 לפעמים. שהדיפלוי הזה זה כמה ימים של קונפיגורציה ראשונים, וזה עבד יחסית טוב, וכל כמה שבועות צריך להכניס איזשהו פיצ'ר שם, או לטפל באיזה באג, אבל זה עבד יחסית בסדר, כי יש לך את הריסורסים ואת הדברים הקונפיגורביליים, לפחות בהתחלה, שהם די סטרייט פורד, פתורים. אוקיי, אתה צריך לעשות מעליהם, ויש לך מספיק את הריסורסים שם.
כלומר, שעברתי עכשיו למייקרו פרונטנד, לקחתי ממש פתרונות כמעט מוכנים. קצת חיברתי את האחרים, עשיתי מאונט ואנמאונט, לעומת קודם שפשוט השתמשתי בהם למשל בצורה אחרת, אבל הדב-אופסים שעשיתי בפרויקט שלי קודם, עשיתי נכון, יש סיכוי שאני אשנה אולי עוד 20-30 אחוז, אני מניח, סתם זאת מספר.
לא, כשאני דיברתי, אז דיברתי על מה היה לי בהתחלה, כשהיה לי אפליקציית ריאקט רגילה. אוקיי? כשרצינו לעבור למייקרו פרונטנד, אז היינו ממש צריכים לעשות דברים, אוקיי, איך אני מנהל את כל הגרסאות של המודולים? איך אני לוקח את הגרסה הנכונה? איך אני דואג לחבר בדיוק את הדברים הנכונים? איך אני עושה דיפלוי רק למודול אחד שהשתנה?
איך בעצם עושים את זה?
אז ממש כותבים סרוויסים שם, ממליץ לקרוא על mutable deployments ודברים כאלה, אבל אתה ממש צריך לעשות לייר שמנהל את כל הדברים האלה, כי את זה אין.
איך הוא יודע איך לעשות? מי מגדיר לו את זה?
אז אתה ממש מתחבר לסירקל CI, אתה מתחבר לכל מודול ומודול, לאן הוא עושה פאבליש לדבר הזה, אתה כותב איזה ריפוזיטורי או רג'יסטרי של ורסיות של כל מודול ומודול, אתה יודע לעשות טריגר לביל כשמשהו אחד משתנה, אבל את כל זה, זה פייפלן שלם שאתה צריך לבנות.
ואיך מישהו מחליט, למשל, צוות, יש שלושה צוותים זוכן שפשוט, אחד שינה את הפייג שלו, את הקומפוננטת מייקרופונטנד לגרסה 3.1, צוות אחד שינה את זה ל-2, צוות אחר לא שינה לצורך העניין גרסה בכלל. אבל אנחנו יודעים שהגרסה החדשה של צוות מספר 1 לא עובדת טוב עם הגרסה של צוות מספר 2 איכשהו. איך אני אגלה את זה? אני רק באמצעות טסטים, או שמישהו אמר, תקשיבו, הגרסה הזאת עובדת ככה, כאילו...
אז אנחנו הרבה פעמים הגדרנו dependencies בין מודולים, להגיד, אני צריך את הוורסיה הזאת, אז שאתה עושה בילד, אתה אומר, רגע, זה מתנגש.
שזה הצוות בעצם העליון הזה שאמרת.
כן.
הוא חי, הסטיצ'ינג.
כן, אז הוא יודע, רגע, הוא צריך את הוורסיה הזאת, זה כבר וורסיה אחרת, אז הוא פשוט ייקשל בבילד. אבל זו החלטה ארכיטקטונית שלך כאדריכל או ארכיטקט של המערכת, להגיד, מתי אני מכשיל את זה? בטסטים האוטומטיים, בפרודקשן, אולי אני כן אגלגל את זה בפרודקשן ומשהו לא יעבוד, ממש בבילד ולהיות יותר סטריקט בדברים האלה, אבל זה החלטות פוליטיות בתוך
הארגון. זה בעצם נהיה פה אותם גייטקיפרס שקודם היו ועשו את הפיארים, עכשיו אותם גייטקיפרס הם חלק מצוות בעצם, שזה התפקיד שלו כאילו מבחינת מבניות וקוד, הוא לא צריך אתם לזכור להגיד את זה, זה לא ייכנס פשוט בלי זה, וזה הופך להיות פחות גייטקיפרס, במקום איזה שישה יכול להיות פה רק אחד או שניים, אולי זה ארכיטקט, אולי זה מישהו טק-ליד כזה שמבין הכל, ואז זה נעשה בצורה שונה והרבה יותר סקליבילי, כי יכולים להיות עכשיו 100 מודולים בשכבה התחתונה שאמרנו, או 200 או 300, עדיין הגייטקיפרס יהיה בן אדם אחד או שניים, כי זה לא משפיע עליו הרבה, אני מניח.
בדיוק, הוא עושה, זה, הוא עושה סקריפטים אוטומטיים שבעצם עושים את העבודה שלו.
אוקיי, מעולה. הגענו לחלק לקראת האחרון של הפרק, לפני שנגיע לשאלות מאזינים, תמתינו עוד קצת ונענה על השאלות שלכם. עכשיו נדבר רגע על פתרונות. כי התחלנו את הפרק עם בכלל מה זה מיקרופרונטנד, ואחרי זה אמרנו, האם אנחנו בכלל צריכים את זה? האם שווה לנו להשקיע זמן? דיברנו קצת על החידודי הבדלים בין מייקרו סרוויסס למיקרופרונטנד, ונתנו אפילו דוגמאות מאיך שהאפליקציה של WeWork בנויה, התהליך שהם עברו, דיברנו על ארכיטקטורה שאתם מתחילים בזה, אבל גם שאתם יודעים עכשיו את כל זה, פרקטית עדיין אתם לא תדעו איך לעבוד טכנית. אתם צריכים להבין מה הפתרון שמתאים לכם, ויש כמה. ככה, נגיד לכם הקדמה לפני ספוילר, יש בערך 5-6 פתרונות אפשריים. אז עכשיו, בוא נדבר רגע שם. איך עכשיו הבן אדם שהקשיב, הוא כבר באמת מבין את המושג, הוא מבין שאולי הוא צריך את זה, הוא מבין את השאלות לשאול, איך הוא בוחר את הפתרון? איך הוא עכשיו מתחיל?
אז כנראה השאלה החשובה והגדולה ביותר שתשפיע בצורה דרסטית על הפתרון שתבחרו, זה... האם אנחנו הולכים על אותו פריימורק? האם אנחנו אומרים לכולם, כולם משתמשים בגרסת view הזאת, בוורסיה הזאת, כן? אנחנו מיישרים את כולם לאותו פריימורק ולאותה גרסה, או לא. או אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו פונים, אנחנו יודעים שהצוות הזה עובד ככה, אנחנו יודעים שיש לנו קוד בייס ככה, אנחנו רוצים לשמור על גמישות, ואחר אנחנו רוצים לשמור על כל האופציות פתוחות. אז זו השאלה המרכזית והראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, כי זה נורא ישפיע על הבקט. של הפתרונות שאנחנו נפנה אליהם.
איך אפשר אבל לדעת את זה בעצם? זאת אומרת, אני יכול להגיד, ברור שאני מעדיף, אם אפשר גמישות, יאללה, אז View, Angular, React וכל משהו אחר שיצוץ, אני סגור לחמש שנים הקרובות, אני פצצה, למה לי לבחור אחת?
אז יפה, אז שוב, עם כל יתרון כזה, בא איזה חיסרון, ואנחנו נשלם על זה אחר כך, אולי בזמן ריצה, אולי בקובד של האפליקציה, בסרבול של התקשורת בין הדברים, באיזה אוברד של הניהול של כל הדבר הזה, וזה נשמע טוב להיות אגנוסטי לכל טכנולוגיה, בטח בעולמות הפרונטנד והג'אווה סקריפט, שאתה לא יודע מה יהיה עוד שנה שנתיים, אבל זה כן בסוף ישפיע ויפגע בכם אחר כך בכל מיני פרמטרים באפליקציה עצמה. אז אם אתם יודעים שתכלס כולם משתמשים בריאקט, ותכלס אין לנו קוד ממש 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 קשה לתחזוק שאנחנו יכולים אחר כך, יש לנו קשה אחר כך להתקן את גרסה, אלא אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עדיף ללכת על דבר שהוא מנג'בל, ועל הסייף סייט של סבבה, אז בוא נלך לדבר הזה, מאשר להשאיר את כל האופציות פתוחות, למקרה שנרצה לעשות איזה POC, ויש איזה מישהו בחברה שנורא מאוהב בביו, ואנחנו רוצים להשאיר את הדלת פתוחה.
כן, כלומר, המחיר פה ממש לא אותו דבר, בחירה בשניהם, חשוב שתבינו את הדבר הזה. המחיר מאוד מאוד שונה, כמובן בהתאם לבעיה והצורך. אז סבבה, נגיד שהחלטתי לעבוד בפרמורק אחד, מה הפתרונות שאפשרים, ונגיד שהחלטתי לעבוד בכמה מה הפתרונות האפשריים.
אז בוא נלך לברנד שקל, של כולם באותו פריימורק, נגיד view, וכולם באותה גרסה, והכל בסדר, ואנחנו יודעים שאנחנו נלך כולם ביחד, נחזיק ידיים ונעדכן גרסה כל הקבוצה ביחד.
נשמע תענוג.
יש לנו בעצם שני אפשרויות. הפתרון הראשון בעצם נגעתי, זה הפתרון של לחלק את כל המודולים ל-NPM packages, שזה בעצם הפרדה, בדרך כלל זה גם, אני אקח את ה-NPM package שלי לריפו אחר, למרות שיש פתרונות לחלק ל-NPM package באותו ריפו, אבל בעצם הכוח הגדול של חלוקה ל-NPM packages, זה אני שומר על הפרדה מוחלטת בין המודולים שלי. אני לא רוצה ש... איזושהי שכבת לוגיקה וליק לדבר אחר, כי
מישהו כזה יפתח תיקייה, אומנם זה NPM אחר, ופתאום יראה, הנה התיקייה של הצוות אחר, בואו נשתמש ככה,
זה נורא קל. ברגע שיש לך חומה פסורה ברמת ריפוזיטורי אחר, זה קשה. בדרך כלל גם ה-added value של זה, זה שלקחת ה-NPM package ולהשתמש בו באפליקציה אחרת, כמו שקרה אצלנו, כשדיברתי על ה-package הזה של ה-navigation, זה added value שנורא נורא נוח, ואיך בעצם הפיתוח ייראה? אני מפתח את הפיצ'ר שלי רחוק מהעין, רחוק מכולם בריפוזיטורי אחר, שכנראה לסאבסט של האנשים יש ויזיביליות עליו. אני עושה שם כל הדברים, ואני חוזר לאפליקציה הראשית, מעדכן שם את הגרסה של ה-NPM שלי, את ה-NPM package שלי, אם אני משנה את ה-API, אז אולי אני משנה איך אני מעביר את הפרופס, או איך אני משנה את הקולבק. כנראה אני אייצא כמה קומפוננטות ספורות שאני אשתמש בהן באפליקציה. כנראה גם כל פעם שאני אשתמש בקומפוננטה הזאת, אני אעטוף אותה באיזה error boundary, שבשביל לא להשפיע את כל האפליקציה, וזהו. אז רוב תהליך הפיתוח, רוב ה-life cycle יראה, אני פותח API בריפוזיטורי שלי, שם הריוויו פרוסס הרבה יותר מהיר, פחות אנשים מעורבים, קוד יותר קטן.
יש גידור סיכונים, יש הרבה פחות קוד, המוצר אחד, יש איזה פלואו יחסית ברור.
בדיוק, אז זה הרבה יותר קל להעביר שם דברים, אבל זה יותר גדול. מסה קריטית של דברים השתנתה, אנחנו אומרים, בואו אני רוצה לעשות לזה אפליי לאפליקציה הראשית, מעלה את הגרסה.
צוות הסטיצ'ינג עובד.
כן, מעלה את הגרסה, מישהו אומר סבבה, זה נראה לי בסדר, אין לו גם כל כך הרבה קוד לעבור עליו, זה לא שהוא יכול להגיד כן, לא. זה כולה שיניתי מ-4 ל-5, אוקיי, סבבה. אפשר גם לעשות אוטומציה לסוג הפיארים האלה, ואז הקוד בפרודקשן.
מעולה, ואז גילו, בעצם חילקתי את הדברים, יש את הצוות, כמו שאמרתי, שכבת סטיצ'ינג למעלה שמתעסקת בזה, יכול להיות ששינית משהו גם בקור, סבבה, או שהצוות קור עשה את זה, זה גם נכנס, זה כמו מודול בפני עצמו פשוט, אבל יותר תשתיתי. וזה הדרך אחת לפתור את זה. שהיא בעצם נשמעת, לא שמעות אחרות, אבל בגדול היא אמורה להיות הכי פשוטה וסטרייט פורוורד יחסית למה שהם מכירים.
נכון, היא נשמעת נהדרת, אבל בסופו של דבר יש פה איזה משהו, כמו שכבר הספקתם להבין, לפתוח PR פשוט כמו לשנות טקסט, זה PR אחד פה, ועוד PR אחד שם. זה קצת מסורבל, אין ויזיביליות כל כך גדולה בין הדברים. בסוף הדבר זה NPM package, אז כל אחד מביא את הפקג'ס משלו, אם זה לודש או כל הדברים כאלה, זה קצת מגדיר את הבנדל, למרות שיש פתרונות גם שם, אבל הם לא פתרונות שסוגרים לך את כל הפינות, אז יש פה כל מיני דאונסייד.
כן, אם יש לי 200 עכשיו מייקרו פרונטן,
כל אחד מביא משלו, זה ממש יתירות נורא נורא גדולה. אז יש... use cases שזה סבבה.
מה ה-use case הכי, שאתה אומר, זה מובהק, אם יש לכם את ה-use case הזה, לכו על הפתרון שאמרנו.
אז זה בעיקר לקומפוננטות נורא נורא isolated, שהן לא באמת מעורבות בתוך האפליקציה, שלא יודע, אני צריך את הסטייט של כל האפליקציות, והן משפיעות על עמודים אחרים, והן מקבלות פרופס.
שקל לבודד אותם באמת.
כן, ממש isolated לחלוטין. אני רוצה להשתמש בהם במקומות אחרים, אצלנו גם זה היה יותר נוח, כי זה היה גם צוות שעובד במדינה אחרת, ועבד על זה פעם ב. באמת לא כל הזמן עבד על המודול הזה, אלא פעם בכמה שבועות, פתאום אנחנו רואים איזה שינוי גרסה. באמת הם היו בצד, וזה עבד, וזה עזר.
כן, זה גם דרך לפני שנעבור לפתרון הבא, אני חושב תוך כדי שזה פתרון מעולה, כי הרבה היום עובדים עם אאוטסורסינג בארץ ולפעמים גם בחול, שזה מאוד קשה לתקשר. לבוא ולהגיד לאאוטסורס, תקשיבו, הרבה פוחדים לתת את כל הפרויקט. אומרים, וואי, הם יכולו לעשות שטויות, או יראו את הקוד, או לא יודע מה. פה אתה יכול לתת ממש NPM מודול מסוים, שאין לו מושג מה 99 או לא יודע כמה אחרים, ואתה אומר, תקשיב, זה מה שאתה צריך לעשות. זה העיצוב שלך, זה הדבר. אתה יכול לתת לחמישה צוותי אאוטסורס שלא עובדים ביחד. בסוף, כולם צריכים לספק לך מה שעובד, אתה מחבר אליך ו... סיכנת הרבה, הרבה פחות את האפליקציה שלה.
נכון, והרולבק הוא נורא נורא קל. קרה משהו, אתה רוצה לשנות חזרה, כל מה שאני צריך זה לשנות
גרסה. אוקיי, אז בואו נעבור לפתרון הבא, שאנחנו עדיין, שימו לב, באותו פריימוורק שבחרנו.
נכון, אז פתרון שהוא נורא דומה לזה, אבל הוא הרבה יותר נוח למתכנתים ביום יום, זה לרנה, משהו דומה לזה יש ביארן, יארן וורקספייסס, למרות שזה לא נותן את, זה לא חופף בדיוק, אז בגלל זה נדבר על לרנה. לרנה זה איזה טול מעל הפריימורק שלך, לנהל את כל המודולים. זה בעצם דומה ל-NPM packages ברמת השפה שאנחנו מדברים עליה. לכל צוות, לכל מודול יש את התיקייה משלה, ואז בסופו של דבר יש איזה משהו מעל שלוקח את כל הדברים האלה ועוטף אותם ויודע להגד אותם. היופי בלרנה זה אחד, שאני יכול לעשות את זה באותה ריפוזיטורי, ואני עדיין שומר על הפרדה, לרנה דואג שזה יהיה איסוליטד.
כן, אתה במונורי פה.
כן. שזה עוזר, בסופו של דבר זה מסרבל שאתה צריך להתעסק, בטח אם יש לך, לא יודע, 30-40 מודולים, אתה לא רוצה עכשיו לשבת על 30-40 ריפוזיטורי, אתה רוצה ריפוזיטורי אחד, או לפחות בסדר גודל הזה. אני יכול להגדיר בלרנה סוג של dependencies, ברמת הוורסיות, מודול A, צריך את מודול B בוורסיה הזאת, אבל אם אני מקדם את זה, אז הוא יזרוק לי איזה אירור, והרי לשגיעה. אם כולם משתמשים ב-Lodash, אז הוא יודע להגד אותם. אם כמה משתמשים ב-Lodash וורסיות שונות, אז הוא ידע להביא את הוורסיות הנכונות. הוא עושה את כל זה עבורך, ומאגד את זה לאפליקציה אחת.
כן, נגיד הלוגו של לרנה הוא בעצם הידרה כזאת, נכון, מפלץ עם מלא ראשים, שזה מתאר את זה די יפה. שכאילו זה פשוט יודע להסתכל רגע על הפרויקט שלך בגדול, קצת אולי כלי שעוזר לסטיצ'ינג טים הזה שדיברנו עליו.
נכון.
שיודע להגיד מה קשור למה, לייעל כמו שאמרת, לעשות לך הרבה יותר יעיל. אתה יכול לקחת סקריפטים משלך ולכתוב עכשיו בריפוזיטורי, במונוריפו שלך, שידעו לעשות דיפלוי לכל אחד לספרייה, וזה יעבוד, אתה לא חייב את לרנה. אבל יש לך פה מישהו שאומר, תקשיב, כאילו... כך כלי מוכן, למה להמציא פה את הגלגל? כלי שנבדק, שעובדים בו, שהוא פופולרי?
הוא מאוד פופולרי. כאילו אפשר להסתכל על React עובדים איתו, Babel עובדים איתו, הרבה בעולמות הפרונט-אנד עובדים איתו, אז זה כלי מוכח שהוא נורא נוח ומקל על כל הניהול הזה.
מעולה, נפרסם קישורים גם לזה וגם לעוד כלים אחר כך, אז דיברנו על אותו פריימורק, הבנו שאפשר לחלק זה ל-NPM packages, זה אומר ריפוזיטורי שונה והיתרונות והחסרונות שלו. לרנה שזה יותר, אנחנו באותו ריפו, כן, פאקג'ס אחרים, אבל עם משהו כמו לרנה או יארן וורקס בסדר שיכול לעשות את הניהול של זה ולעזור. עכשיו אנחנו קופצים לחלק השני.
רק לפני,
כן.
דיברנו על NPM ולרנה, נתת דוגמה מצוינת על, על, על צוותי אאוטסורס שאתה עובדים איתם, ואתה יכול לעבוד גם וגם. כאילו, אתם יכולים לעבוד עם לרנה, בתוך הצוות שלכם, בתוך הקבוצה, כמה צוותים, ויש לכם כמה צוותים שהם אאוטסורס, שאתם עדיין רוצים לתת להם איזושהי סביבה מבודדת, אפשר לעשות גם וגם.
קודם מעולה. כאילו בעצם אתה אומר, אפשר לעשות את היברידי, והמחיר של זה הוא גם לא כזה גבוה.
נכון.
כאילו אם אתם, יש לכם צורך בזה. מצוין, נקודה חשובה. עכשיו עברנו לקטע שבא לי, לא בא לי, אני צריך לבחור בכמה frameworks, ולייבריז, נגיד עכשיו React, View, Angular, אז עכשיו אני בחרתי בפתרון הזה. מה הפתרונות שאני עכשיו ירוץ עליהם?
אז, אוקיי, נעבור אחד אחד. פתרון הראשון זה אני יכול ללכת לעולמות ה-Web Components. אני יודע שהפרק על Web Components, וזה איזה משהו שכן ה-Web נורא רוצה לתת איזשהו סטנדרט מסוים, כי הוא רואה את כל הפריימורקים הולכים ומצליחים. אנחנו כן רוצים לעבוד עם הדום כ-API. אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח את כל הקומפוננטות שלנו, את כל הפריימורקים שלנו, סליחה. בסופו של דבר הם מתקמפלים לאיזה JavaScript bundle, HTML, למשהו כזה. אז בוא נעבוד עם, עם ה-bare bones האלה. אני אקח כל קומפוננט, כל מודול שלי, בסופו של דבר תתקמפל אחרי ה-Webpack וכל הדברים האלה, תתקמפל לאיזשהו Web Component, אחד או כמה שאני מייצא. אחר כך אני, ב-HTML, יכול לחבר אותם, כן? אני לוקח את הקומפוננט ה-A, שהיא בעצם Web Component A, Web Component B, Web Component C, ומסדר אותה בתוך ה-HTML איך שצריך. Web Component יכולים לקבל properties, יכולים להחצין איזשהו פונקציונל וכל מיני דברים כאלה. אז אני עובד עם הלייר האלה, עם הלייר הזה. ואז כל מה שאני צריך זה איך אני בתוך הפריימוורק שלי, ניקח איזה, לא יודע, בביו, איך אני מייצא את זה, איך אני בסוף הדבר מייצר Web Component, וזה נורא קל. לכל פריימוורק יש את הפתרון שלו, וזה די פשוט, כי כמו שאנחנו רואים, אנחנו בסופו של יום, מאחורי הקלעים, לא משנה כמה לרים נוסיף על הדבר הזה, בסוף הדבר הכל זה HTML וJavaScript, כן? אז זה נורא קל להגיע ללר הזה, הבסיסי ביותר, ה-common layer שכולם מדברים, ולקמפל את זה לזה, ויש המון פתרונות בחוץ, וזה נורא נוח, כי כל הדפדפנים, לפחות החדשים, יודעים לדבר ב-Web Component, וכביכול Web Component זה ה-Bare Bones שכולם מבינים.
אוקיי, אז כלומר, אני לא נרחיב עכשיו עוד יותר על Web Components, כי היה פרק מצוין עם גיל פינק, מי שרוצה לחזור אחורה לשמוע, פרק שלם רק על הדבר הזה, אבל מה שאנחנו אומרים פה שיש משהו שהוא Web Component שמאפשר לך לעטוף את זה, את ה-React או Angular שלך או View, שהם משתפים פעולה עם זה ומאפשרים לך גם בדוקומנטציה שלהם באתר, אתם תוכלו למצוא הסבר על איך עושים את זה, ואז Web Component מדברים ביניהם, פחות חשוב להם מה פרמורק למטה, יצרו איזה API אפשר לקרוא לזה, שיכול עכשיו לדבר ביניהם. כאן האם יש קשר לקטע של ייצוא של NPM Packages או Lerna, זה סותר או משהו כזה, לא, או שתכל'ס לא. זה פשוט עוד שכבה?
עוד שכבה.
כן, אז זה חשוב להדגיש, זה סוג פתרון שונה, כלומר יכול להיות שאני עובד ב-Web Components, פשוט הוספתי עוד שכבה, סוג של במרכאות עבודה כפולה, כי אני גם יצר את הקומפוננטה בפרמוק שלי, גם עטפתי אותה, אז זה עוד קומפוננטה שעוטפת, ואז עשיתי בלי קשר למבנה פרויקט, NPM Packages, Lerna, מה שבחרתי, והעבודה הכפולה הזאת, בכוונה מדגישים את זה, כי רק אם היא נדרשת כדי לעשות אותה. זה המחיר שאתם בעצם משלמים על הגמישות הזאת.
אתה כל הזמן שם שתי כובעים, אתה אומר, רגע, אני עכשיו בעולמות האנגולר, אני מדבר עכשיו האנגולר, ואז פתאום, אוקיי, קפצתי שכבה, אני עכשיו מדבר בעולמות ה-HTML, ואיך אני מדבר שם, נורא מבלבל כל הזמן.
למידה כפולה, מבלבל, חשוב באמת שתצטרכו את זה כדי להשתמש. בוא נעבור לפתרון הבא. פתרון הבא הוא
פשוט לקחת כל ראוט שלי באפליקציה, כל איזה URL path, ולהגיד, אוקיי, זו האפליקציה משלה, ובעצם כל מה שאני עושה זה, אני עושה server side rendering של, אוקיי, קיבלתי את הפאס' הזה, אני באפליקציה הזאת, ואת זה מה שאני מרנדר, אוקיי? בסוף הדבר, server side rendering זה, אני לוקח פאס', אני מרנדר איזושהי אפליקציה בצד של השרת, ושולח לה, לקליינט HTML JavaScript, פשוט, כביכול. אז אני אומר, אוקיי, אז בוא נכפיל את זה ב-X ראוטרים שיש לי ב-X ראוטים שיש לי באפליקציה, ואם אני ב/settings, אני הולך לאפליקציית הסטינג, למודול הסטינג, הוא יודע לג'נרט לי את האפליקציה הזאת. אם אני הולך ל/profile/billing/account/messages, כל אחד מהם זה מיני אפליקציה, שזה פשוט, אני לוקח ראוט, ואני שולח את האפליקציה משלה, ואז לכל צוות יש ראוט משלו שהוא אחראי עליו,
ויש משהו ריפו פר ראוט, או לא בהכרח.
אתה יכול לעשות מונו ריפו, או ריפו פר ראוט, זה תלוי בך. שוב, אם יש לך כמה בודדים, ואתה ממש רוצה שזה יהיה pages isolated, אז אולי כמה ריפו, כמה ריפוז, אם אתה רוצה, אם יש לך המון 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 דפים, ואתה לא רוצה עכשיו לבלגן את זה, אז ראוט אחד, ריפו אחד.
אוקיי, ואם אנחנו צריכים במשפט אחד לפני המעבר הפתרון הבא, מתי מישהו מבין שהוא צריך עכשיו את ה-upper route? כי זה משהו אני חושב שהוא לא מיינסטרימי כל כך, לדעתי, מה שאני מכיר. הוא כן ידוע שהרבה משתמשים בסרוויס סייד רנדרינג ומתחילים לרוץ על זה, אבל אני לא חושב שזה מיינסטרימי בפתרון הראשון שניגשים. אז מתי אני כן, לדעתך, כמעט באופן מובהק צריך את זה או צריך לחשוב על זה?
אז כשיש לך אפליקציה, שוב, זה לא אומר שכל העמוד זה ראוט שלם, זה אפליקציה שונה לגמרי, אתה יכול לעשות ריוז להדר, ריוז למניו או משהו כזה, ואז בתוך זה אתה משנה בעצם את הקונטנט.
כן, זה סוג של הקור הזה שדיברנו.
כן, אבל מתי אתה כן תלך לזה? שבאמת העמודים הם שונים לחלוטין אחד מהשני. אני לא יכול לדבר בשם וויקס, אבל דיברנו עם כמה חבר'ה מוויקס, יש להם את החנות אפליקציות שלהם, או לא, זה לא חנות אפליקציות, אלא החנות של היוזרים שמנהלים את האתר מאחורי הקלעים. אוקיי? אז יש להם פלאגינים, שכל פלאגין בעצם זה עולם ומלואו, ואתה יכול לקנפג אותו בצורה שונה. אז כל פלאגין זה עמוד, ואין קשר בכלל בין הפלאגינים. אז אני לוקח לכל פלאגין או לכל מוצר כזה, לא רוצה לדבר בשם וויקס, ואני נותן לו ראות משלו, והצוות הזה יכול לג'נרט עמוד משלו.
נעבור לדבר הבא, אייפריימס, שזה הרבה מכירים את המושג, אבל לא תמיד יודעים מתי צריך את זה.
כשהם שומעים אייפריימס, אז בדרך כלל הם יודעים שלא להשתמש בו.
חושבים כזה מיושן, זה ככה, אבל אז פתאום אתה בא לחברות, אתה רואה, הם משתמשים קצת באייפריימס, מה קרה?
הם לא מודים בזה פשוט.
כן, אף אחד לא יוצא מהארון בנושא הזה, הגיע הזמן להוציא את זה.
אז אחד הדברים המרכזיים שדיברנו בהם בהתחלה, אמרנו, אנחנו רוצים isolated environment לכל מודול. מה יותר isolated מ-iframe, כן?
אז מה זה iframe? בוא תסביר במשפטון כזה למי שבמקרה לא יודע.
אז iframe זה, יש לי עמוד ווב רגיל, אני יכול ליצור בתוכו איזושהי סביבה מבודדת, שיש לה איזשהו קשר מאוד מאוד רופף עם הווינדו, אבל בסופו של יום יש לו איזה workspace משלו. איזשהו, לא לקרוא סנדבוקס, אבל סביבה משלו, עם כל הדום משלו ועם הכל. הוא פשוט איכשהו נבלע לתוך האתר, הוא מוטבע בתוך האתר. אבל זה לחלוטין, האייפריים יכול לקרוס, לא ישפיע על האפליקציה, ולהפך.
כן, צורכן פרסומות היום, זה מה שלגמרי רלוונטי בתוך האייפריים.
כי אני כאתר לא רוצה לתת לפרסומות לגעת בתוך הדברים שלי.
או ווידג'ט כלשהו.
נכון. זה פלאג אנד פליי נורא נורא פשוט, של אני שם איזה סקריפט טאג, איזה אייפריים כזה, והוא נע שם ועושה מה שהוא רוצה.
אז למה שאני אבחר בזה אצלי מרצון אפליקציה?
אז אחד, זה נורא דומה לקודם, כן? אני אומר, זה הפס, מה שאמרנו בקודם, זה הנה הפס של הראוט, ותן לי את האפליקציה הזאת, בסרבר סייד, פה אני עושה את זה הפוך בדיוק בקליינט סייד. אני מחלק את העמוד הזה, הנה הפריים הזה, הנה הפריים הזה, הנה הפריים הזה, ואני אומר, הנה, תגיש לי את האפליקציה, לא אכפת לי מה אתה עושה מאחורי הקלעים, כנראה אתה לא צריך לתקשר יותר מדי בין הדברים. והנה, קח לך אזור שבו אתה יכול לשחק כמה שאתה רוצה. הקונספט הוא דומה לפתרון הקודם, פה פשוט זה בקליינט סייד, אתה לא חייב להיות בסרבר סייד, ואתה יכול להרבב כמה מודולים באותו עמוד, כן? כי זה דבר, ב-HTML שלך אתה יכול לשים כמה אייפריימים ולבחור מאיפה זה ניתן. יכול להגיד שספוטיפיי בנויים ככה.
זה עובד להם יפה. נכון? זו חברה שידועה כמאוד חדשנית והכל, ואם הם בוחרים בזה, כנראה זה לא סתם.
נכון, זה כן מחזיק, ויש כמה חברות שמדברים על זה באופן פתוח, שזה דווקא סבבה. זה לא כזה רע. יצא לזה שם רע, אבל אם אתה יודע להשתמש בזה כמו שצריך, אתה יכול להשתמש בחוזקות של האייפריים לטובתך.
מעולה. זה להיות פתוחים לזה כחלק מהבחירת פתרונות, ולבחון אם כן או לא, ולא לשלול ישר. הפתרון האחרון שנזכיר בקצרה לפני מעבר לקצת על תקשורת.
אז יש משהו שהוא יחסית plug and play, גם זה לא בדיוק, אבל זה ממש framework שנותן לך להרבב כל מיני דברים, קוראים לזה single page application, כאילו single spa, ויש לו ממש אדפטרים עם life cycle מעל כל ה-life cycle של הפריימורקים, להרכיב ולהרבב view, angular, react, vanilla, whatever you name.
כל אחד בפני עצמו הוא single page application, נטפים לאיזה single page application.
בדיוק שמטפל בנביגציה, מטפל בקשינג, מטפל בכל הדברים האלה.
שזה קצת, מה שנקרא, לייתר את השימוש ב-web components, ואז השאלה היא, מה היית רוצה לעשות פה?
נכון, הם נותנים עוד כלים, כמו life cycle מעל זה, איך לעשות נביגציה נורא נוחה בלי
זה גם לא פר קומפוננטה, זה יותר פר דברים עליונים, זה מאוד שונה.
בדיוק. וזה שווה, יש להם אחלה דוקומנטציה. לא ראיתי הרבה אנשים שמשתמשים בזה בפרודקשן. זה אחלה בשביל POCים, זה אחלה אולי בשביל התקופה הזאת שאתה רוצה לעבור בין אנגולר לריאקט, ואתה רוצה איזה פתרון פשוט, כי תוך חודש אתה תעבור, ואתה לא רוצה להשקיע יותר מדי בדבר הזה. אז זה אחלה פתרון לפתרון ביניים או משהו כזה.
אוקיי, טוב לדעת, מעולה. עכשיו, אולי נעבור השאר השאלות מאזינים. יש פה שאלה של בעצם יוחנן ברוכל. הוא אומר, במיקרוסרוויסס יש אפשרות לעשות דברים כמו אורקסטריישן וטרייסין, למשל, ידי משים למיניהם. מה המקבילה בעולם המיקרופרונטן, אם הוא לא הבין את זה מהפרק?
בוא ניקח מיקרופרונטן החוץ, הצידה. האם יש אפשרות לעשות אורקסטריישן פחות, אבל טרייסינג בעולמות הפרונטן באופן אוטומטי? אז זה משהו שלא כל כך הגיע. למה? לדעתי, שוב, זה דעה. אפליקציות פרונט-אנד מסובכות הן עדיין צעירות, כן? רק בשלוש, ארבע, אולי חמש שנים האחרונות, באמת זה התחיל
נכון, מייקרופונט נוצר ב-2016.
כן, להתנפח לממדים מפלצתיים. עד אז אפליקציות פרונט-אנד היו די פשוטות. מנג'בל, שאתה לא צריך יותר מדי דברים שם. אז כל הפרטונות האלה, אובזרביליטי, טרייסינג, אורקצציה, הם עוד לא מצ'ור אנף. אז גם בעולמות ספציפית פרונט-אנד, לא משנה איזה פריימורק תיקח, בטח ובטח בעולמות המייקרו פרונט-אנד, אין עוד אין כאלה פתרונות, לא, בטח שאני לא מכיר. כשאנחנו היינו צריכים לעשות טרייסינג, מימשנו משהו משלנו רק לריאקט.
כן, אתה אומר, השלב שבו נמצא, בעצם נמצא הקונספט הזה, נמצא את הארכיטקטורה הזאת, הוא שלב עדיין שהשאלות האלה צצות, כמו שבעצם יוחנן שאל, אבל לא בהכרח יש להם פתרונות עדיין.
כן, אני ראיתי בריאקט ראלי האחרון, זה כנס די טוב, היה הרצאה בדיוק על זה, על איך להבין מה קורה לי בתוך הסטאק. מה קורה מהכפתור, עד שעשו פאץ', עד לשרת, מתי חזר התשובות, איך עשו פארסינג, אין איזשהו ויזיביליות לדבר הזה.
אוקיי.
ממש קשה לראות.
אולי שווה, ניקח קישור להרצאה הזאת.
אני אשלח קישור, ושוב, גם פה אין איזה פתרון שאתה יכול לשים, אלא יותר לפתוח את הראש.
אוקיי, אז שאלה הבאה של אותו בן אדם. טוב, אני חושב שענינו על זה, הוא שאל אם אפשר להשתמש בכמה פריימורקים למייקרו פרונט-אנד השונים, והאם מומלץ, ענינו על זה בווב קומפוננטס ועוד כל מיני אפשרויות. נעבור לשאלה, יש לך משהו להוסיף?
לא.
אוקיי. נעבור לשאלה של צח בונפיל. הוא שואל מה לדעתך הארכיטקטורה הכי נכונה לנהל מייקרו פרונט-אנד וסטייט בכללי, שאולי פה שווה לדבר רגע על תקשורת, אם אנחנו מבינים נכון.
כן, אז בוא ניקח קצת את התקשורת והסטייט. זה דבר, זו אפליקציה אחת, ואין מה לעשות, הם צריכים לתקשר, לשתף מידע.
אם זה מהרפוזיטוריז, אם זה עכשיו לרנה עם מלא NPM קטנים בתוכו, אם זה Web Components, אם זה ראוטים.
No matter what, כן. אז באופן כללי, כאילו יש שני אפשרויות. אפשר שיהיה לנו לך סטייט, תיקח איזה רידקס אחד שעובד מעל כל המייקרופונטנט האלה, שכולם יושבים עליו, מעדכנים, קוראים, או כולם יושבים עליו. הדבר השני זה שלכל אחד יהיה את הסטייט משלו, הקטן, וכל מה שאני עושה, אני שולח איבנטים שקרה משהו.
למי אתה שולח את האיבנטים האלה?
עושה פאבליש.
זה משנה?
כן, עושה פאבליש, וכל מי שרוצה עושה סאבסקרייב.
פאבליש ל-Q כלשהו, לדאטאבייס שקוראים ממנו?
אז אפשר לעשות איזשהו פאבליש ל-Q, אפשר לעשות פאבליש לראוטר, בדרך כלל זה יהיה איזה איבנט, עם איזה איבנט הנדלרס או משהו כאלה, כי אני, בדרך כלל אתה לא צריך איזה Q, בטח, ואם אתה צריך Q, אולי אתה צריך לחשוב על זה, אבל זה שני קונספטים שונים, ששוב, שדיברנו על הסטייט, אנחנו לא רוצים סטייט אחד שכולם קוראים ויושבים כולם עליו, אלא יש לי איזה רדיוסרים ואיזשהו חלוקת אחריויות. אבל בסדר דבר, כן, יש לי סטייט או איבנטים. ככל שאנחנו גודלים יותר ויותר ויותר, אנחנו רוצים לעבור מעולמות הסטייט לעולמות האיבנטים.
כי זה הרבה יותר גמיס, סקלבילי, ולא דורש לך להחזיק מלא מידע שאתה כבר לא יודע למה הוא קשור.
נכון, יהיה לך איזשהו סטייט, ואתה לא יודע, אני יכול למחוק אותו, אני יכול לשנות את הסכמה.
יהיה מלא כפילויות כנראה גם של סטייט.
נכון. אז אני כן רוצה יותר לעבור לעולמות האיבנטים. למה לא להתחיל מאיבנטים בכלל בהתחלה? כי זה נורא קשה לדבג, אוקיי? רצים לך מיליון איבנטים, יש לך כמה דאטה, אתה לא יודע מה הסורס אוף טרו, נורא קשה לדבג ולהבין מה קורה. כזה כאילו, צריך להבין איפה הבאלנס שלכם.
מבין, כן. ליצור בעצם בסיס, נגיד ברידאקס, כל מיני תשתיות, אתה יכול לראות ממש את הסטייט, איך הוא בנוי, תוך כדי דיבור, כל אקשן, כל שינוי, זה מאוד נוח. מצד שני, זה מאוד יגדל, ויהיה לך פתאום 100 סוגי מידע בסטייט, כנראה קצת יותר קשה להסתכל על זה בעין, וזה כבר דורש משהו יותר אוטומטי ומסודר.
בדיוק.
אוקיי, שאלה הבאה, סטיב מטר. אוקיי, זה דיברנו הרגע. סטיב מטר שאל מה ה-API בין הסרוויסים השונים, איך זה עובד, איך קובעים סטנדרט. האם יש ספציפיקציה בדומה לסוואגר? זה דווקא שאלה טיפה אחרת.
אז דיברתי על זה קצת בהרצאה. הלוואי שהספציפיקציה בדומה לסוואגר. זה אחד מההבדלים הבולטים בין מייקרו סרוויסס למייקרו פרונט-אנד. מייקרו סרוויסס זה משהו שיש שם ספציפיקציה. סוואגר למשל. אתה יכול להרכיב שם את הפרוטוקול שלך, אתה יודע איך אנשים מתקשרים, אתה יודע מה ה-API, מה הפרמטרים, מה מחזיר, אתה יכול כל שפה לשים שם לייברי, יעבוד out of the box יחסית. פה, אין. ואז איך שאתה צריך להמציא משהו משלך, להבין איך עושים את זה נכון.
בדומה לטרייסינג, משהו שוואלה, מישהו יכול מחר בבוקר ליצור כלי אליו, ויש את כל היכולות לעשות את זה עכשיו, ואחרים ישתמשו בו, פשוט אין.
נכון.
זה הכל, אולי מישהו בימים אלה עובד על זה. אולי שם והוא לא מגלה לנו.
לא, אולי, זה הקטע בעולמות הג'אווסקריפט. יש כנראה מישהו שעובד על זה, אבל אין משהו שהוא widely spread.
כן, כי זה בעצם טרי.
נכון.
סבבה. עוד שאלה, ינאי אדרי, שאנחנו מכירים, ככה, מקהילת נגב, נכון? בעצם הוא אומר, iFrames נראה פתרון קצת מיושן. אין משהו יותר יעיל ושלא בעל חשבון סיבוכיות, אז טיפה דיברנו על iFrames, מה היית עונה לו ככה בקצרה פה?
שהוא בסדר, כאילו, יש לו, יש לו את הדאונסייד משלו, כן? אתה צריך להביא את הריאקט משלו, כי הוא לא יושב על הווינדו, וקצת קשה לשתף דברים. מאחורי הקלעים, לא סירקתי בזה מספיק, אני חייב להגיד, מאחורי הקלעים, אני חושב שאם ספוטיפיי הצליחו להרים משהו בסקייל כזה, אני בטוח שיש להם אופטימיזציות משלהם, אז זה כן יכול להחזיק מים. בטוח הם עשו דברים משלהם, להתגבר על כל מיני דברים, לעשות את זה יותר יעיל ויותר יותר טוב. אז אני לא מכיר איזה משהו שהוא ברמה הזאת של לבודד דברים ולתת לך סנדבוקס משלך, אבל גם הוא יותר מהיר.
כן, זאת אומרת, ללכת תחת ספוטיפיי, לחפש ביוטיוב את ההרצאות, או אולי דברים שהם כתבו ברחבי האינטרנט בטקסט,
וגם לשים את הלינקים לדברים הרלוונטיים.
כן, ננסה לשים את זה גם. שאלה אחרונה, האמת כמעט אחרונה, יש אחרי זה שאלה יותר פשוטה, שי פלג, איך אפשר להעביר פונקציות ופרמטרים פונקציות בין הקומפוננטות השונות? שוב, עברנו דרך איבנטים, דרך דברים כאלה, יש פה הרבה שאלות על תקשורת, שמתחברות די ביחד לשאלה אחת. שאלה אחרונה, שגרופי בשם רוי סגל, שאל, מה הפרמורק שאתה הכי אוהב?
קצת קשה להגיד, רוב הניסיון שלי עם ריאקט, אני סבבה עם ריאקט, אני חושב שזה סבבה, נקעתי קצת בוויו, השחקתי קצת עם אנגולר, אני חושב שזה לא כזה משנה. ספציפית, אני הכי אוהב ריאקט, פשוט כי יש לי הרבה ניסיון איתו.
כן, בהחלט רואה, שראינו את השאלה, כאילו, זה באמת שאלה מאוד חמודה, אבל ברור לכולנו שגם אנגולר, גם ויו, גם כל הפרמורקים, הספרות החדשות שצצות, מצוינות, הכל תמיד תלוי במה אתה צריך, ואנחנו מנסים לא להיות מוטים. לפעמים יש אהבה זמנית שמשתנה, וזה מה שקורה הרבה, אבל אם אני אתך ספציפית, זה מה ששם כרגע אוהב, אולי עוד שנתיים זה יהיה אחרת.
נכון.
טוב, אז בעצם אני חושב שדיברנו פה על הרבה דברים, עוד מעט נעבור לסיכום, ואני אעשה פה איזה סיכום ממש קצר, כי דיברנו על הכל די מסודר. לפני שנסיים את הפרק, יש לך איזה משהו אחרון שהיית רוצה להגיד למאזינים, או נקודה חשובה שחשוב לך להדגיש?
לא לרדוף אחרי הבאזוורד הבא.
לא לרדוף אחרי הבאזוורד הבא.
כן, כאילו זה נחמד ויפה, וזה קונספטואלי טוב, אבל אני מכיר, אני יכול לחשוב על מעט מאוד אפליקציות וחברות שצריכות אשכרה לקחת מייקרופונטט נורא נורא גדול ומסובך, בטח בבקט השני, של כמה פרימורקים ולערבב בין כולם, יש לזה אוברד נורא נורא גדול, אז אם אתם חושבים שאתם שם, תעשו עוד סבב של חשיבה, ולהבין אם אתם בטוח שם.
כן, ותקשיבו שוב לפרק, כדי להיות בטוחים שהבנתם.
כן.
אז שם, תודה רבה לך, תודה שבאת לפרק, היה מאוד מעניין וכיף, בטוח שמי שמאזין מאוד ייהנה מהפרק. עוד מעט נעבור לסיכום.
תודה רבה לך שהרחת אותי.
בכיף, בשמחה.
60 שניות על דברים שלא ידעתם על ביטוח. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Backend, Frontend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders. ג'קי צ'אן הוא אחד מכוכבי הקולנוע המפורסמים בעולם, וסרטי הפעולה שלו, כמו סדרת שעת השיא, Rush Hour, זוכים להצלחה גדולה. הסרטים של צ'אן חווים חלק גדול מההצלחה שלהם לסצנות הקרבות המושקעות, שמשלבות אומנויות לחימה עם הומור סלאפסטיק. צ'אן ידוע בכך שהוא עושה חלק גדול מהפעלולים בסרטים שלו בעצמו. העובדה הזו היא חלק מהסיבה שהמעריצים שלו אוהבים אותו כל כך, אבל עולה לצ'אן באין ספור פציעות. למשל, בסרט פרויקט A משנת 1983, הדמות של צ'אן אמורה ליפול מגובה של 6 קומות. אז צ'אן באמת קפץ מגובה 6 קומות, ובאופן ממש לא מפתיע, שבר את האגן וסדק את הגולגולת. הסיכונים שלוקח צ'אן על עצמו עושים למפיקי הסרטים שלו כאב ראש גדול, מכיוון שחברות הביטוח גובות פרמיות אדירות כדי לבטח את הסרטים שלו, וגם מכריחות אותו לנקוט בכל מיני אמצעי בטיחות על הסט, מחליפות מרופדות ועד רשתות ביטחון, דברים שמעיטים מאוד את הצילומים. צ'אן מגיע מהונג קונג. שם הדרישות של חברות הביטוח היו כנראה הרבה יותר נוחות מאלה של חברות הביטוח האמריקניות. ולכן, בשלב מסוים, נמאס לו מהפרמיות הגבוהות ודרישות הבטיחות הנוקשות, והוא החליט להפסיק לשלם ביטוח ולממן את כל הטיפולים הרפואיים שלו ושל צוות הפעלולנים שעובדים איתו על סצנות האקשן מכיסו שלו. ולא רק ג'קי צ'אן משנה את עולם הביטוח, Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. Next Insurance מגייס את השורותיה מפתחי Front-end, Back-end, Full-Stack ו-Front-end Team Leaders, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
סיימנו את הפרק, הגענו לחלק של הסיכום. במהלך הפרק עברנו על הרבה נושאים באיזה סדר מסוים עם איזה סיכומי ביניים. אני אעבור עליהם ככה אחד אחד כדי לעטוף את הכל. בעצם התחלנו קודם כל מלהסביר מה זה מייקרו פרונטן. אמרנו שמי שמכיר מייקרו סרוויסס או רוצה להכיר, זה קונספט מאוד מאוד דומה שנלקח מעולם הבקאנד, שמה שקרה שפרויקטים גדלו שם, נהיו מונוליט ענקית שקשה לתחזק, הכל איטי ועוד 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 חסרונות שהסברנו כמו באגים וכל אחד דופק לשני את הקוד. ואז יצרו שם מייקרו סרוויסס שכל אחד היה עצמאי, דאטאבייס משלו, בקאנד משלו, תשתיות לפעמים משלו ועוד ועוד ועוד. שזה מייצר פה המון גמישות, מצד שני גם תחזוקה מעל, ואז השאלה היא מה שווה לך. עולם הפרונטד, מכיוון שהוא בשנתיים, שלוש האחרונות מאוד מאוד גדל, ואתר הוא כבר לא רק עמוד סטטי, אז התחלנו ממש לכתוב פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו נתקלים פתאום שוב בבעיית הבקאנד, שנתקלנו עם סיבוכיות, ואז ב-2016 נוצר המיקרו פרונטאנד, שאומר בעצם, תקשיבו, תחלקו את זה לפי אחריות, לפי, דיברנו גם על ראוטים, לפי קומפוננטות, אבל מה שחשוב, כל צוות שיקח את המיקרו פרונטאנד שלו, הוא אחראי על כולו, הוא צריך להגיש אותו למישהו טיפ-טופ, מוכן, בדוק, מי שמשתמש בו, לא צריך לדאוג לגביו, רק להשתמש בו, כמו מוצר שקנית מהמכולת, ואתה עכשיו רוצה לאכול או מוצר מחנות, לא יודע, אוזניות שעובדות. עכשיו, מה שהדגשנו פה בהתחלה, חשוב מאוד 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 שתשאלו את עצמכם את השאלות הנכונות ותבינו אם אתם צריכים את זה. לא מדובר פה על לעשות עכשיו NPM install למשהו או דברים כאלה. מדובר ממש על ארכיטקטורה שצריכים לעבוד לפיה ולוקח חודשים עד שרק מטמיעים אותה והיא מתחילה להיות יעילה ורלוונטית. אז תחשבו טוב טוב אם אתם צריכים את זה, אם יש לכם פתרונות אחרים לפני, כמו קצת גייטקיפרס, אנשים טכניים מובילים שעושים סקרי קוד, לפיארים, או יותר דוקומנטציה, או יותר טסטים, לכו קודם על זה, זה הרבה יותר זול ויותר מהיר. רק אחר כך לכו לפתרון האחר. נגיד שבחרתם בפתרון הזה, חשוב להבין אם אתם צריכים לבחור בפרמורק אחד, נגיד רק אנגולר, או רק ויו, או רק ריאקט, או כמה פרמורקים, חשוב שתהיו באמת אמיתיים עם עצמכם ועם שאר הצוות. אם זה נכון שתעבדו בכמה, או שזה סתם מגניב שאתם עובדים בכמה, כי שוב, המחיר של זה הוא מאוד גבוה. ואז דיברנו על הפתרונות, אפשרות אחת לחלק לכמה רפוזיטורים, ממש כל אחד עם NPM פאקג' משלו, רפוזיטורים משלו. יש לזה יתרונות, כי בעצם כל אחד עצמאי, וקשה בעצם למישהו לדפוק ולעשות שינוי משהו אחר. מצד שני, אתם לא באותו פרויקט, זה יגדל עכשיו ל-100, 200 ויותר, זה עלול להיות בלגן גדול שקשה לתחזוקה, אם כי כן אפשרי. ואז יש לנו את, דיברנו על לרנה, שמאפשר לך בפרויקט אחד לשים כמה ספריות, שכל אחת תיוצא כספריית NPM, והלרנה היא סוג של מעליהם, אומרת באיזה תשתיות כולם משתמשים, אז בואו נייצא בנדל קטן יותר, ועוד כל מיני פתרונות שרלוונטיים. ואז דיברנו על קומפוננט, שלנו פרק עם גיל פינק, שאומר אני בוחר בכמה פרמורקים, אני עוטף כל קומפוננטה שלי בעצם בווב קומפוננט, ואז מגיש אותה, ואז הולך לפתרונות, כמו שדיברנו, עם NPM או לרנה או דברים כאלה. פתרונות אחרים של פראוט, פתרונות אחרים של לעבוד עם אייפריימס, דיברנו על יתרונות וחסרונות, סיפרנו את הסיפור הפתעה שספוטיפיי עובדים עם אייפריימס ככה במיקרו פרונטאנד, נפרסם קישור על הדבר הזה, ובסוף סיימנו עם שאלות מאזינים שהעיקריות שבהם דיברו על תקשורת, שאפשרות אחת היא לנהל סטייט גדול מעל כולם, אבל ברגע שיש לי מלא מיקרופונטנט זה מאוד מאוד קשה. אמנם זה קל יותר לדיבוג, קשה מאוד לשים לב ולהבין מה המידע ולתחזק ולא לעשות כפילויות, ולכן כאן איבנט היה מומלץ יותר ללכת לפי איבנטים, שם אני אשלח פרמטרים, פונקציות ידע וככה הם ידברו ביניהם, וכאן בערך אנחנו סיימנו את זה. מקווים שנהניתם מהפרק, אני לפחות מאוד נהניתי והתעניינתי, ספרו לנו מה חשבתם בקבוצה, תשאלו עוד שאלות, תהיו מעורבים. אז הגענו שוב לסוף התוכנית, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה עורך התוכנית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שר סילבצקי מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב מנהל המחירות, עמית שלא הייתי פה בכל מקרה, תודה גם לך תמיד. האזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, או באפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם, ספוטיפיי ואפל, חשוב לנו גם לדרג, באפל 5 כוכבים, הדירוג מאוד עוזר לנו, קבוצת הפייסבוק שלנו עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, אהבתם את הפרק, ספרו לנו, כמו שאמרתי, בשביל שנוכל להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים פה, וליצור לכם תוכן מצוין, קוראים לכם לספר על הפודקאסט לחברים שלכם, לבוס בעבודה, או לבוסית, ולכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט, ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו. אז להתראות לכולם, והמשך שבוע מצוין.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.